אני דווקא בניגוד אליך, אני אומר, זה לא נושאים הכבדים, כי זה בעצם המהות של הפנסיה. וחשוב מאוד, אני מצפה שכל אחד, אחרי שהוא שומע את הפודקאסט, יסתכל שנייה בדוח השנתי שלו, יראה שהסכומים שהוא מקבל, חס וחלילה באובדן כושר עבודה, חס וחלילה במקרה של מוות, תואמים את הצורך הכלכלי של המשפחה. משהו לא ברור, משהו לא מסתדר לכם, חשבתם שיש סכומים יותר גבוהים, תרימו טלפון לסוכן שלכם, ותראו איך אתם מפצים על הפערים האלה. כל המקרים הסטטיסטיים קרו עכשיו. אנחנו במקרים שראינו אנשים שלא לא מבוטחים, אנשים שבתת ביטוח, וקשה עכשיו לתת את המענה למשפחות.
מסכים מאוד, ואתה יודע, אתה אומר, בואו תבדקו, וזה יכול להישמע מאיים, אז לא, לא צריך להיות מומחים, ודיברנו בפרק הזה בדיוק על הכיסויים, ואיך זה עובד, ומה צריך להיות. 2-3 דקות, זה חשוב, תעשו את זה. אהלן, חברות, חברים, מה שלומכם? אני תומר ברון, אתם בפודקאסט הכסף של החיים עצמה, מקווה שאתם בטוב. מציאות קצת מוזרה, מציאות של הרבה ודאות, מציאות של מלחמה, של תחושות, של מחשבות, של פחדים, אבל גם דברים אחרים שמתעוררים, דברים אולי יותר חיוביים, כן? כמו האחדות פה בעם פתאום, ואיזה חברה אזרחית מטורפת יש לנו. ובכל המחשבות האלה על החיים, עולות גם השאלות הכלכליות הפחות כיפיות. מה יהיה במקרה ו? ומול זה צריך להגיד שכל אזרחית, כל אזרח עובד, בעצם מחויבים להפקיד לפנסיה. בטח שכירים, גם עצמאים, גם עצמאיות, כן, שם זה במתכונת קצת שונה, אבל בשורה התחתונה, פנסיה זה לא רק המנגנון המבאס הזה, שהמדינה מכריחה אותנו להפקיד כדי שיהיה לנו כסף אי שם בעוד, לא יודע מה, 20-30 שנה. פנסיה זה גם ביטוחים. בזה אנחנו נתמקד היום. בפרק של היום אני אארח פה את נדב טסלר. טסלר הוא אחד המומחים הכי גדולים בארץ לפנסיה. סמנכ"ל עסקי בקואליטי, יש לו בלוג פנסיה מעולה שקוראים לו פנסיוני, להבין את הפנסיה, מוזמנים לחפש, ואני בכלל ממליץ לכם שאם עוד לא שמעתם, לעבור מיד, 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 לפרק 11, זה היה פרק איתו, פרק מרתק, חובה על כל הדברים שאנחנו צריכים לדעת על הפנסיה, ומוזמנים גם לעקוב אחרי הפודקאסט, אפשר גם להשאיר תגובות בתוך הפרק, יש שם ממש סקשן של תגובות, איך היה לכם, מה לקחתם, כל מיני דברים שבא לכם להגיד. אז יאללה, אנחנו נתחיל פרק 30 על פנסיה וביטוחים בזמן מלחמה, על פנסיה וביטוחים בכלל, ואולי לא פרק כיף, אולי פרק קצת יותר כבד, אבל פרק סופר חשוב, אז תשתפו חברים, חברות. פרק 30, הכסף של החיים עצמם, מתחילים. היי נדב, מה שלומך?
היי תומר, מעניינים.
בסדר, בסדר גמור, כיף לארח אותך פה פעם שנייה. אחרי שהפרק הראשון, פרק 11 על הפנסיה, בדיוק אמרתי לך את זה ככה בתחילת השיחה לפני שהתחלנו להקליט, הוא הפרק הכי מואזן בפודקאסט. מה, פנסיה מעניינת אנשים.
כן, מפתיע, מפתיע לשמוע שהפנסיה זה הנושא הכי מעניין בפודקאסט על כסף.
מדהים, תשמע, הרבה זמן אמרו פודקאסט פנסיה זה ככה גורם לפיהוק, והנה, אנשים רוצים לדעת.
מה, אולי אנשים אוהבים לשמוע אותנו לפני השינה, אתה יודע, גם אני שומע פודקאסטים של מדיטציה.
אתה אומר, זה עוזר לישון, זה אחרי זה מרדים מהר יותר. תשמע, ימי מלחמה. וכמובן נאחל לימים טובים יותר, אבל זה כן מחדד לנו בתוך הפנסיה את הנושא הביטוחי, כי פנסיה בסוף זה לא רק פנסיה לחיסכון, כשנפסיק לעבוד בגיל פרישה, בכיף ושיהיה לנו ממה לחיות, זה גם הכיסויים הביטוחיים, הנכות, האובדן כושר עבודה אפשר להגיד, השארים, מה שנקרא מוות, זה נושאים ש... אף פעם לא כיף לדבר עליהם, גם עכשיו אגב זה כזה, ישר אני פותח עם זה וזה, ואני מרגיש שאני שם פה איזושהי כבדות כזאת, אבל בטח שהתקופה האחרונה קצת חידדה את, אולי את כמה זה חשוב, זה חשוב גם היום אבל גם תמיד, ולכן אמרתי יאללה, זו הזדמנות כבר לדבר על זה, ובוא נפרק רגע בתוך קרן פנסיה חדשה, איזה כיסויים ביטוחיים יש לנו, אמרתי גם הנכות גם השארים, אתה יודע מה, בוא נתחיל בנכות, איך הביטוח הזה עובד?
יאללה, אז בואו, אני דווקא בניגוד אליך, אני אומר, זה לא נושאים הכבדים, כי זה בעצם המהות של הפנסיה. שאני עכשיו קונה מוצר שקוראים לו קרן פנסיה, בסופו של דבר, במה שאני אשתמש, כמובן, כולנו נרצה להשתמש בזקנה, אבל מה שאני בעצם יכול להשתמש במוצר הזה, זה אז הכיסויים האלה לאובדן כושר עבודה ולמוות. ואותו כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה, נותן לי שני דברים, נותן לי קודם כל קצבה, קצבה חודשית שיכולה להגיע ל-75% מהשכר שאני מבטח בקרן הפנסיה, לצורך הדוגמה אם השכר שלי זה 10,000 שקלים, אז אני אקבל עכשיו מקרן הפנסיה עוד 7,500 שקלים בכל חודש, אבל לא רק את זה, כי חוץ מהקצבה שאני אקבל לחשבון הבנק שלי בכל חודש, גם קרן הפנסיה תמשיך להפקיד עבורי, קוראים לזה שחרור מהפקדות, היא תמשיך להפקיד עבורי לטובת החיסכון.
ממש כאילו ממשיכים לעבוד.
נכון, כאילו אני ממשיך לעבוד, היא תפקיד חלק העובד, חלק המעסיק והפיצויים. כלומר, בדוגמה שלנו, אם אני מרוויח שכר של 10,000 שקלים, אז היא תפקיד לי עוד 1,850 שקלים בכל חודש בתקופת האובדן כושר עבודה. כלומר, הלקוח בעצם מוגן משני המקומות. גם מוגן מזה שיש לו עכשיו מקור הכנסה בתקופה שהוא לא עובד, וגם ממשיך לחסוך לפנסיה, כדי להגיע לפנסיה הראויה בפרישה. אז זו הסיטואציה הרגילה. עכשיו, דיברנו על הנושא של ה-75%, שזה הכיסוי המרבי, וזה בעצם כל חוסר שמצטרף היום לקרן פנסיה, מקבל כברירת מחדל את הכיסוי הזה, את הכיסוי המרבי. מי צריך לבדוק שבאמת יש לו את הכיסוי הזה, או שהוא לא נפגע? זה מי שהצטרף בעבר, או מי שהחליט להתחכם עם קרן הפנסיה. לדוגמה, בן אדם שהשכר שלו מפוצל בין קרן פנסיה לביטוח מנהלים, הוא אמר, אני אקטין קצת את הכיסוי בקרן הפנסיה. או בן אדם שהצטרף לפני 2018, לפני התקנון התקני, ובגלל שהוא הצטרף בגיל קצת יותר מבוגר, קיבל כיסוי קצת יותר נמוך. אז אלה שני סוגי האוכלוסיות שצריכים לבוא ולבדוק, האם הכיסוי שלהם נמוך מ-75% מהשכר הקובע.
עכשיו אתה אומר, בן אדם שאולי אמר, אני אקטין קצת את הכיסוי בתוך קרן הפנסיה, כי יש בעצם מסלולי ביטוח, ועמית, חוסך או חוסכת, יכולים בעצם, הם לא יכולים להחליט שהם לא מבוטחים בעצם באיזשהו כיסוי נחות, אבל הם כן יכולים לקבוע את האחוז המקסימלי שהם יקבלו, נכון?
נכון. אז למעשה היום, הכיסוי המרבי, כמו שאמרנו, זה 75%, הכיסוי המינימלי זה חצי מזה, 37%. זה בעצם המינימום שבן אדם יכול לבטח את עצמו לאובדן כושר עבודה. רק מי שמצטרף לקרן הפנסיה או הגיע לגיל 60, רק במצב כזה, רק בסיטואציה הזאת, בן אדם יכול להגיד, אני לא רוצה כיסוי לאובדן כושר עבודה. למה בגיל 60? כי אם חס וחלילה הוא יקלע לאובדן כושר עבודה, אז יכול להחליט שהוא ממיר את החיסכון לקצבה חודשית, לפנסיה.
ובעצם אתה אומר 75%, עוד רגע נדבר 75% בדיוק ממה, אמרת מהשכר, אבל יש פה אולי כל מיני ניואנסים שנתעכב עליהם, אבל מה זה אומר עד 75%? כלומר, יכול להיות שגם יהיה פחות?
כן, כמו שאמרנו שמצד אחד יכול להיות שאחוז הכיסוי הוא יותר קטן, יכול להיות גם כן מצב שהאובדן כושר עבודה יותר נמוך, כלומר אנחנו מדברים על סיטואציה שבנה נמצא באובדן כושר עבודה מלא, באובדן כושר עבודה מלא של 100% נכות או 80% נכות, הוא יקבל 75% מהשכר הקובע שלו, אבל אם קבעו לבן אדם 50% נכות, אז בואו נחזור שוב פעם לדוגמה הראשונה שלנו עם משכורת של 10,000 שקלים, זה לא שהוא יקבל עכשיו 5,000 שקלים בכל חודש, ה-100% שלו זה 7,500, ולכן הוא יקבל 50% באותם 7,500 שקלים, כלומר 3,750 שקלים בכל חודש. אותו דבר גם השחרור, גם השחרור יהיה חלקי. השחרור לא יהיה 1,850 שקלים, השחרור נניח יהיה 925 שקלים, גם הוא יהיה חצי. מתוך הנחה כמובן שהלקוח יכול להמשיך לעבוד ב-50% הנוספים.
הבנתי, ואז באמת, כן, יכול להיות שנוצר פה פתאום איזשהו פער, באמת מול היכולות האמיתיות, אבל מה זה קובעים? מי קובע את זה בעצם?
אז אתה יודע, תמיד פה מגיעה הדאגה של הלקוח, מי קובע? למה שקרן הפנסיה תאשר לי את התביעה?
בדיוק.
אז צריך להבין שקרן פנסיה היא לא חברת ביטוח. וקרן פנסיה, דיברנו על זה גם כן בשיעור הקודם, בפודקאסט הקודם, הגורם המבטח שלנו זה העמיתים בקרן. יש לנו פה את הערבות ההדדית בין החוסרים בקרן, כלומר כל התפקיד של קרן הפנסיה, של החברה המנהלת הזאת, של מנורה, הראל, הפניקס, זה לבדוק האם התביעה שלי לאובדן כושר עבודה, היא עומדת בתנאים של התקנון. היא נמשכת מעל 91 ימים, היא לפחות 25% אובדן כושר עבודה, בהתאם להשכלתי, הכשרתי וניסיוני. ואיך היא בודקת את זה? היא בודקת את זה במסגרת ועדה רפואית של הקרן. עכשיו, היא גם כן מאפשרת לך לחוסך, להביא רופא מטעמך, שישב באותה ועדה רפואית. וגם הקרן תשתתף במימון של אותו רופא.
כלומר, אתה בעצם אומר פה, אין לקרן אינטרס לדחות את התביעה, כי זה גם לא הכסף שלה.
לדאוג ולהגן לכל יתר העמיתים בקרן. כלומר, לא להעדיף אותך, תומר, על פני כל יתר העמיתים בקרן, לבחון כל מקרה בהתאם לתנאים של התקנון.
הבנתי. ואמרת פה גם שהיא בודקת באמת שזה עומד בתנאים, שאחד התנאים זה מעל 91 יום, וכשאתה באמת עומד במה שנקרא בהגדרה, לפי הכשרתי, ניסיוני, השכלתי. תרחיב על זה רגע, כלומר, מה זה אומר המשפט המאוד תקנוני הזה?
כן, כן. אנחנו, תראה, אנחנו בעצם רוצים לוודא שבן אדם לא יכול לעבוד. אבל מה זה לא יכול לעבוד? הרי אם אני עכשיו הייתי מתכנת, ויש לי עכשיו חס וחלילה איזה פגיעה, לא יודע מה, פגיעה בשמיעה, אני עדיין יכול עכשיו יכול להרים ארגזים בסופר. נכון, הכושר הגופני שלי לא נפגע. אבל זה לא העיסוק שלי. זה לא ההשכלה שלי, זה לא ההכשרה שלי. בעשר שנים האחרונות הייתי מתכנת. למדתי מדעי המחשב, למדתי מתמטיקה. ולכן קרן הפנסיה בודקת האם אני יכול להמשיך ולעבוד בהתאם להשכלתי והכשרתי וניסיוני. אם אני אקח על מצד שני את אותו בן אדם שמרים ארגזים בסופר, שעכשיו הוא סובל מבעיות גב, אין לו השכלה או הכשרה מיוחדים לצורך ביצוע התפקיד. ולכן אותו בן אדם יכול עכשיו להיות מחר קופאי בסופר, או השומר בסופר בכניסה. למה? כי העבודה הזאת היא בעצם מתאימה להשכלה הכללית שלו. אז אם אני רוצה לקחת את הכיסוי בקרן הפנסיה ולבחון אותו במשקפיים יותר צרות, אז אני אגיד שמבחין בין אנשים שהם צווארון לבן, אנשים שיש להם השכלה והכשרה לצורך ביצוע תפקיד, לבין אנשים שאין להם השכלה מיוחדת לצורך ביצוע תפקיד. אנחנו הרבה פעמים מכירים בזה מביטוחי מנהלים, ששם אני יכול לקנות הגדרה עיסוקית. בעצם בודקים מה עבדתי ב-12 החודשים שקדמו לאירוע הביטוחי. אז ההבדל בהקשר הזה בין קרן הפנסיה לביטוח המנהלים, שביטוח המנהלים תוחם את התקופה הזאת בזמן. הוא תוחם אותה בתקופה של 12 חודשים. בקרן הפנסיה, משך הזמן הוא קצת יותר מורפל לבחינת העיסוק. אבל ברשותך, אני רוצה קצת להרחיב את הספקטרום ולדבר קצת על הסיטואציה הנוכחית של המלחמה.
מעולה.
כי אחרי שהבנו מה בן אדם יקבל במקרה של אובדן כושר עבודה בקרן הפנסיה, אנחנו צריכים להבין מה הוא יקבל במקרה של אירוע של אובדן כושר עבודה, שנגרם כתוצאה מפעולה מלחמתית. וההבדל ממרכאות סתם אובדן כושר עבודה, לאובדן כושר עבודה שנגרם כתוצאה מפעולת טרור או פעולת מלחמה, שבפעולת מלחמה יש לנו עוד גורם שמעורב, וזה יכול להיות משרד הביטחון, זה יכול להיות ביטוח לאומי, שגם הם ישלמו לחוסך.
בעצם איזשהו גורם מדיני.
נכון, נכון. וברגע שאותו גורם ישלם גם כספים לחוסך שנפגע, קרן הפנסיה תקזז את התשלום. ובמקום שהוא יקבל 75% מהשכר המבוטח שלו, הוא יקבל רק 25% מהשכר המבוטח. כלומר, אם לקחנו את הדוגמה של בן אדם שמרוויח 10,000 שקלים, ובמקרה של אובדן כושר עבודה הוא היה מקבל 7,500 שקלים, אז במקרה של אובדן כושר עבודה שנגרם מפעולה מלחמתית, הוא יקבל 2,500 שקלים. למה? מתוך איזו הבנה שאת שאר הכספים הוא יקבל מביטוח לאומי או ממשרד הביטחון.
יכול להיות אבל איכשהו מצב כזה שבסוף החוסך נפגע, איכשהו מקבל פחות?
כי התפיסה של הקרן אומרת, הוא יגיע ל-10,000 שקלים, או אולי יעבור אותם, מהתשלום שלי ומהתשלום של ביטוח לאומי. ואם ביטוח לאומי ישלם לו פחות, אז אני אתן לו יותר מ-25%. עכשיו, אנחנו מדברים על פעולות מלחמתיות, ואנשים אומרים, עזוב אותי, מה, אני בכלל בתל אביב, או אני עכשיו בכלל בחיפה, זה לא רלוונטי עבורי. אבל פעולה מלחמתית, זה לא רק שעכשיו נפגעתי לא יודע מה, מכדורים או מטילים. יכול להיות עכשיו רצתי לממד ושברתי את הרגל. יכול להיות שעכשיו אני נפגע חרדה. יכול להיות שכל הסיטואציה הנוכחית גרמה לי לבעיות, בעיות לחץ דם. עכשיו, כל הדברים האלה, כתוצאה, במידה והם נגרמו, כתוצאה מהפעילות המלחמתית, אני אהיה זכאי לתשלומים מיוחדים מביטוח לאומי, ובקצבה שלי, בקרן הפנסיה, תקוזז בהתאם.
הבנתי. תוספת חשובה.
נכון. עכשיו, בקרן הפנסיה אני בכל מקרה אקבל את הכסף. אני צריך להסתכל גם כן מה קורה במוצר השני, בביטוח המנהלים.
אוקיי.
כי הזכרנו מקודם את ביטוח המנהלים, ואמרנו, רגע, ביטוח המנהלים זה מוצר יותר טוב. זה מוצר שנותן לי הגדרה עיסוקית, בודק לי מה 12 החודשים האחרונים, אבל בביטוח מנהלים, בגלל שהגורם המבטח שלי זה חברת הביטוח, הוא גם מטיל עליי הרבה מגבלות. ולדוגמה, אחת מהמגבלות שם אומרת, שהיה שאני אקבל תשלום מפעילות מלחמתית, והתשלום הזה עולה על מה שהייתי מקבל מחברת הביטוח, חברת הביטוח לא תשלם לי.
אוקיי, שזה די, כלומר, אני מבין מה אתה אומר, אבל זה בעצם גם מה שקרן פנסיה אומרת, לא? הרי אם לקחנו את הדוגמה של 10,000 שקל, וחוסך באמת מקבל מגורם מדיני, בגלל איזשהו אירוע מלחמתי, 7,500, קרן הפנסיה בעצם לא תשלם לו עוד משהו, שבכל מקרה תשלם מינימום 2,500.
בכל מקרה תשלם לו, לכל הפחות, את ה-2,500 שקלים.
הבנתי. אז את זה אין בעצם בביטוח מנהלים.
נכון, נכון. עכשיו, בוא נסבך עוד יותר את הנושא. אנחנו מציגים פה עולם מושלם, ולאדם עכשיו יש לו, הוא סובל מחרדה, והוא טוען שהחרדה הזאת, הבעת הלחץ אדם, נגרמה כתוצאה מהלחץ, מהמלחמה.
הייתי אומר בעולם מושלם שאין מלחמה, אבל סבבה.
כן. הוא תובע את קרן הפנסיה, והוא תובע את ביטוח לאומי. קרן הפנסיה במהירות באה ומשלמת לו 2,500 שקלים. אבל ביטוח לאומי, או משרד הביטחון, לא ממהרים לאשר את התביעה. הם אומרים, יכול להיות אדוני, שהחרדה הזאת היא לא תוצאה של המלחמה. יכול להיות שהחרדה הזאת היא נגרמה כתוצאה מאירועים שקרו לך בילדות. ואני כרגע דוחה את התביעה שלך. לא, אתה יודע מה? אני לא דוחה לך את התביעה, אני כרגע בוחנת את הנושא. בכל התקופה הזאת שביטוח לאומי בוחן את הנושא, אני צריך להסתפק בקצבה של 2,500 שקלים מקרן הפנסיה. ברגע שביטוח לאומי ידחה את התביעה שלך, רק אז קרן הפנסיה תשלם את ה-7,500.
ויכול להיות רטרו או לא?
יהיה רטרו.
יהיה רטרו, אבל עדיין יהיה פה
אני
תקופה.
אני נמצא בסיטואציה שאני ממתין לגורם אחר, לתשובה שלו, כי לקבל תשלום שמגיע לי מקרן הפנסיה.
אני חושב שזה גם מחדד, אתה יודע, ככה הרבה מדברים עכשיו על התנהלות כלכלית במלחמה ומה אפשר לעשות, או כל מיני עקרונות כאלה, וזה מאוד מחדד לנו את הצורך באיזושהי קרית ביטחון, באיזשהו קרן חירום, אני לא משנה איך נקרא לזה, איזשהו משהו שיהיה לנו נזילות, חלילה, בדיוק למקרה כזה, כדי שנוכל באמת לגשר על התקופה הזאת, כי הגופים האלה לא משלמים תוך רגע, גם דיברת על זה שבעצם
בכלל 91 ימים.
בדיוק, ההגדרה בקרן פנסיה, בתוך התקנון, זה אובדן כושר עבודה שעולה על 3 חודשים.
נכון, נכון. עכשיו, אני חושב שזה קריטי במיוחד לעצמאים, ואני חושב שהרבה מאוד עצמאים לא למדו את הלקח מהקורונה. תראה, אנחנו זוכרים מתקופת הקורונה את כל המענקים המיוחדים של המדינה, והנה אנחנו פה 40 ימים אחרי תחילת המלחמה בדרום, ואנחנו רואים את עצמאים כבר קורסים. אנחנו רואים את העצמאים מחכים לפתיחה של התביעת פיצויים מול מס הכנסה, ואנשים אחרי חודש וחצי כבר מגיעים למצב של קריסה. עכשיו, לטעמי, עצמאי שקורס אחרי חודש וחצי, זה עצמאי כנראה שלא בנה את העסק שלו בצורת הזמרימית נכונה. ואותו עצמאי חייב שתהיה לו קרן חירום. עכשיו, אתה יודע, זה בעיקר עצמאי, אבל אתה יודע, באותו דבר גם הצד השני, הסחירים שיוצאים לחלט.
כן.
גם פה אני אומר, אותה התנהלות לא נבונה של המעסיקים, ששבוע אחרי המלחמה, כבר אומרים, אנחנו מוצאים את העובדים שלנו לחלט. וזה אותם מעסיקים שצעקו לפני חודשיים, שהם לא מצליחים לקלוט עובדים לעבודה.
לגמרי. ותגיד, עשינו ככה ממש drill down על מה שנקרא כיסוי הנכות, האובדן כושר עבודה, אבל עוד שאלה אחת, ואז נעבור באמת לכיסוי השני. דיברת על זה שבעצם בביטוח מנהלים, בוא נגיד שמבחינה ביטוחית הוא טיפה עדיף, או לא טיפה, עדיף כי יש לו שם את ההגדרה העיסוקית. בעצם חברת הביטוח מבטחת ממש את העיסוק של החוסך, של המבוטח. בקרן פנסיה זה יותר מעין הגדרה כללית כזאת, אבל בקרן פנסיה יש אופציה להוסיף ממש תוספת, שנקראת מטריה ביטוחית, שגם שם אפשר להגיד, תחסו, תבטחו את העבודה הספציפית שלי. עד כמה זה נדרש, נקרא לזה, לחוסך, חוסכת הרגילה הממוצעת, אתה יודע, עובדים באיזה עבודה משרדית, עד כמה חשוב להוסיף את הדבר הזה של, אני רוצה שיבטחו את העיסוק שלי, אני מנהלת מוצר, אני מנהלת שיווק, אני עובדת ב, אני רוצה ספציפית את זה, זה קריטי?
אז הזכרת פה את המטריה הביטוחית, צריך לזכור שהמטריה הביטוחית נותנת מענה לשלושה מצבים. המצב הראשון זה באמת ההגדרה העיסוקית שעוד מעט ניגע בו, אבל המצב השני זה אותו ביטול קיזוז, זה אותו ביטול קיזוז מול יתר הגורמים שדיברנו עליהם, כמו ביטוח לאומי ומשרד הביטחון. עם אותה סיטואציה שבן אדם עכשיו תובע את קרן הפנסיה על חרדה, ובמקביל הוא תובע את ביטוח לאומי, וביטוח לאומי משתהה באישור של התביעה, בינתיים בזמן הזה מי שישלם לו, זאת המטריה הביטוחית. כלומר, במצבים רגילים אנחנו לא פונים על זה שתהיה מלחמה, או שאנחנו נצטרך לתבוע גורמים נוספים. אבל ככל שאני צפוי להיכנס לתביעות מהסוג הזה, אם אני צפוי להיקלע לתאונת עבודה, אני צריך לשקול בחשבון את הנושא הזה של המטריה הביטוחית. אז נחזור שנייה לנושא של ההגדרה העיסוקית. ובאמת, כבעל רישיון, שפעם אני בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני, חשוב לי לציין שההגדרה של אובדן כושר עבודה בקרן הפנסיה, היא נחותה ביחס למנהלים. למה היא נחותה? כי היא באמת לא תוחמת בזמן ומשאירה הרבה שטחים אפורים. ולמי זה בעיקר רלוונטי? למי שלא עונה על ההגדרה של הניסיון. כי השכלה והכשרה אנחנו יכולים למדוד. בן אדם למד ראיית חשבון, בן אדם למד עריכת דין, בן אדם למד מדעי המחשב, אנחנו יודעים שיש לו השכלה. אבל מה ניסיון? האם ניסיון של שנה זה נחשב, ניסיון של שנתיים, ניסיון של שלוש שנים? מי קובע מה המשך הזמן שיחשב לנו לצורך ניסיון? הרי אמרנו שבביטוח המנהלים, 12 חודשים מספיקים לי לצורך קביעת הגדרת העיסוק.
אבל אני אלך איתך גם פה למקומות האפורים של סטודנטית שסיימה ולמדה מנהל עסקים, ואז היא מגיעה לחברה והיא מנהלת חוויית לקוח, השאלה אם זה משהו שהוא מספיק תופס להשכלה, לניסיון מאוד ספציפי.
אז בכל המקצועות המיוחדים האלה, גם נניח מנהל פרויקטים, מנהל פרויקט נוגמה בהייטק, שהוא טס עכשיו לחול, ברגע שהמקצוע שלי הוא די ייחודי, אני אלך לעולם של המטריה הביטוחית. שגם העלויות של המטריה הביטוחית הזאת, שמחדדים את הוודאות, שאני אקבל מחר את התשלום במקרה של תביעה, אנחנו לא מדברים פה על עלויות של מאות שקלים. אנחנו מדברים על עלויות של 20 שקלים בחודש, לבנם שמרוויח 20,000 שקל.
הבנתי.
כלומר, זה משהו שמחדד את הוודאות, במקרה של עובדן כושר עבודה. עכשיו, אם אני במרכאות, סתם מתכנת, שוב פעם, סתם מתכנת בין 45 עם 20 שנים של ניסיון. אז ככל הנראה, מה שימנע ממני בעתיד לעסוק בעיסוקי כמתכנת, זה פגיעה קוגנטיבית. וגם בקרן הפנסיה וגם בחברת הביטוח ישרו את התביעה הזאת. אבל אם אני מנהל פרויקטים או ראש צוות, ואני בין 28-30, אני אשקיע את הכמה שקלים האלה.
הבנתי. תוספת חשובה. בואו נדבר על הכיסוי הביטוחי השני בתוך קרן פנסיה, באמת פתחנו סוגריים, צללנו כמו שאתה יודע, אי אפשר נראה לי יותר לצלול מזה לתוך ביטוח נכות, או כיסוי נכות בתוך קרן פנסיה, אבל לצד זה יש מה שנקרא כיסוי שערים, כיסוי למקרה מוות, מי זכאי, כמה זכאי,
בואו רגע. אז מי שלא הרגנו עד עכשיו בשיחה לאובדן כושר עבודה, אז נדבר איתו קצת על נושא של ביטוח למקרה של מוות במסגרת קרן הפנסיה. אז אנחנו בגדול מכירים שני סוגים של ביטוחים למקרה של מוות. יש את הביטוח חיים, סכום ביטוח חיים חד פעמי, שאנחנו קונים אותו באמצעות חברת הביטוח, אנחנו קונים סכום, נניח מיליון שקלים, ומגדירים את המוטב. זה יכול להיות בן הזוג, זה יכול להיות הילדים, וחס וחלילה במקרה של מוות, הם יקבלו את הסכום הזה, כסכום חד פעמי, פטור ממס. עכשיו צריך לציין, חשוב לציין שהביטוח הזה לא התייקר בעקבות המלחמה. כלומר, אם בסיטואציה רגילה, אני אומר, הסיכוי שלי למות זה 1 למיליון, אז בסיטואציה הנוכחית, כנראה שהסיכוי שלי למות זה יותר גבוה. או במיוחד אם עכשיו גייסו אותי בצו 8, או אם אני נוסע באזור הדרום או באזור הצפון. כנראה שהסיכוי שלי להיפגע הוא יותר גבוה. אז זה קודם כל נקודה הראשונה שחשוב להבין, על הביטוח חיים הזה, אין כיזוזים ואין היום תוספות.
ואין גם החרגות חוץ מהחרגה אחת, נכון? שלא קשורה למלחמה. לא
למסע של התאבדות בשנה הראשונה.
כן. אבל אין בעצם החרגה לא, זה קרה במלחמה חלילה או משהו כזה.
נכון, נכון מאוד.
אוקיי.
ולכן שוב פעם, לא... שלא ניכנס לי פה להגדרה של ייעוץ, אבל גייסו אתכם למילואים, כנסו שנייה לתרימו טלפון לסוכן ביטוח שלכם, תגדילו את הסכום ביטוח חיים.
אוקיי.
מקסימום תחזרו בחיים, תבטלו את הפוליס.
תורידו קצת, כן.
דיברנו על נושא של הביטוח חיים, ונראה גם איפה זה משתלב לנו בהמשך עם קרן הפנסיה, ובואו נדבר על הביטוח השני, על הביטוח למקרה מוות השני, שהוא קיים בילדין במוצר של קרן הפנסיה. אז בקרן הפנסיה יש לנו קצבת שערים. אז כבר מהשם אנחנו מבינים שזה משולם כקצבה חודשית, זה לא סכום חד פעמי, וזה משולם לשערים. שערים זה בן בת זוג, או ידוע בציבור, גם אם הוא אותו מין, וילדים עד לגיל 21. הם יחשבו כשערים, והם יהיו זכאים לקבל את הקצבה. במקרים מסוימים, השערים יחשבו גם כן הורים, וזה במידה והם גרים איתך בבית, ואתה זה שדואג לכלכלתם.
אז רגע, אני חייב רק הצירה קטנה, בעצם בניגוד גם לביטוח חיים רגיל, שאתה יודע, כמו שאמרת, סכום חד פעמי, ופטור ממס, ונחרגות, חוץ מהחרגה באמת על התאבדות בשנה הראשונה, גם מי שרכש את הביטוח חיים, הוא קובע מי המוטב. בקרן פנסיה זה לא תלוי במי שבחוסך, זה נקבע בתקנון, והתקנון אומר, בן בת זוג, ילדים עד גיל 21, וכמו שאמרת בחלק מהמקרים הורים, סטו.
נכון, נכון, אין לי אפשרות לבוח לדוגמה, אני לא יכול להגיד, אני לא רוצה שבת הזוג תקבל. או אני נמצא עכשיו בפרק ב', הייתי מעדיף לדלג עליה, ולהעביר את הכסף לילדים. לא, תקנון מגדיר מי זה בן זוג, מי זה ידו בציבור, והם אלה שיקבלו את הכסף כקצבה, גם לא כסכום חד פעמי. ואין פה מקום לשיקול דעת של השאר.
אגב, אם כבר נכנסנו לזה, או, לפעמים שואלים אותי, רגע, אנחנו ידועים בציבור, אנחנו לא באמת, אנחנו מנהלים חשבונות בנק שונים, אנחנו לא נשואים, מה תקנון הפנסיה אומר במקרה כזה?
אז יש לנו שני תנאים כלליים להגדרת ידועים בציבור. התנאי הפשוט ביותר זה ילד משותף. בסדר, יש לי ילד, אנחנו גרים ביחד, יש לנו ילד משותף, אנחנו נחשבים כידועים בציבור. התנאי השני זה קיום משק בית משותף. בסדר, קיום משק בית משותף, אנחנו צריכים להביא עכשיו הוכחות, שבאמת אנחנו קיים משק בית משותף, וכמו שאמרת מקודם, יש לנו חשבונות בנק נפרדים. אז בוא תוכיח לי בדברים אחרים, שבאמת משק הבית הוא משותף, לדוגמה הסחירות, לדוגמה ארנונה, לדוגמה החשבונות. בסדר, עכשיו, ככל שהתנאים האלה יותר קשים להוכחה, יהיה יותר קשה להוכיח מול קרן הפנסיה.
כן. אוקיי.
עכשיו, גם אם יש לנו ילד משותף, ואנחנו לא גרים באותו בית, דוגמה יש לנו הורות משותפת, אז הילד יחשב כשער. אבל בת הזוג לא תחשב כשער.
וואלה. אז אוקיי, רגע, אז אמרנו, במקרה הרגיל, בן בת זוג, ילד עד גיל 21, בחלק מהמקרים הורים, אוקיי, הם השארים, ואיך זה נקבע, איזה סכום?
אז דוגמה, אם דיברנו בקרן הפנסיה, אמרנו בקרן הפנסיה, יש לנו סכום של 75% מהשכר הקובע, פה המקסימום שלנו יכול להגיע ל-100% מהשכר. אם השכר הוא 10,000, אז בן הזוג, בת הזוג, יקבלו עכשיו 6,000 שקלים, 60% לכל החיים. הילדים יקבלו את היתר, את ה-40%, עד לגיל 21, כאשר אותם 40% יתחלקו בין כל הילדים. אני אחרי שלי 3 ילדים, והסכום הוא 4,000 שקלים, אז כל ילד יקבל 1,300 שקלים. ברגע שילד הבכור הגיע לגיל 21, תיפסק לו הקצבה, ואני אגדיל את הקצבה לשני ילדים אחרים, 2,000 ו-2,000. הילד השני יגיע לגיל 21, תיפסק לו הקצבה, וילד הקטן ביותר יקבל עכשיו 4,000 שקלים, עד שהוא יגיע לגיל 21.
עכשיו, פרקטית רגע, רק מה זה אומר ילד מקבל עכשיו, נגיד 1,300 שקל, זה נכנס להורה, כי הוא זה שמטפל בו, זה נכנס...
נכון, זה ייכנס, זה בעצם ישולם באמצעות ההורה. וגם כן סוגיה שהיא הרבה פעמים רלוונטית אצל הורים גרושים. חס וחלילה, האבא נפטר, ועכשיו האימא, שהיא אפוטרופוס של הילד, מקבלת הקצבת שערים בגין הילד. עכשיו, גם פה, כמו שאמרת מקודם, אין לי אפשרות לבוא לתקנון הקרן או לקרן, להגיד, לא, 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 לא. תשלמו את הקצבה לאח שלי, והוא ידאג לילד. לא. מי שבית המשפט ימנה כאפוטרופוס על הילדים, וזה בדרך כלל יהיה בן הזוג, הוא זה שיקבל עכשיו את הקצבת שערים בגין הילדים.
הבנתי. אוקיי, אז אתה אומר בעצם את ה-60% ו-40%, כן, קטעתי.
נכון, אבל אני חשוב לי פה להדגיש שזה לא תמיד יהיה 60% ו-40%. זה לא תמיד יהיה 100%. גם פה חשוב מאוד לראות מה מסלול הביטוח שאני נמצא בו, ומה הגיל שבו הצטרפתי לקרן הפנסיה. עכשיו, אם הצטרפתי עד לגיל 41, והצטרפתי לקרן הפנסיה אחרי 2018, כנראה שהכיסוי שלי מלא. אבל אם הצטרפתי קודם לכן, לפני 2018, חשוב מאוד שאני אסתכל עכשיו בדוח השנתי שלי, ואני אראה מה הסכום שתקבל האלמנה, ומה הסכום שיקבלו הילדים. ובמידה והסכום הזה נמוך מהשכר המבוטח שלי בקרן, נפנה לסוכן הביטוח שלי, נפנה לקרן הפנסיה, ואני אסדיר את הנושא. אני אראה איך אני מגדיל את הכיסוי הביטוחי. עכשיו, חשוב מאוד לתת כמה דגשים נוספים בהקשר של שערים.
Okay.
והדגש הראשון, כמו שאמרנו, זה הנושא של הכיסוי הביטוחי. נניח אני עכשיו מקשיב בעקבות הפודקאסט הזה, ואני מבין שהכיסוי הביטוחי שלי נמצא בתת ביטוח, ואני רוצה לשנות את מסלול הביטוח שלי. אז אני עכשיו מאזין לפרק, נניח אנחנו היום ב-20 לחודש, ואני פונה לקרן הפנסיה ומבקש לשנות מסלול, השינוי הזה ייכנס לתוקף רק בחודש הבא, רק בראשון לחודש הבא, כלומר יש לי עכשיו 10 ימים, שבהם אני בתת ביטוח. ושוב פעם, אם אני עכשיו נמצא במילואים, יש לי עכשיו 10 ימים שאני בתת ביטוח. אז הפתרון שלי בסיטואציה הזאת, להרים טלפון לסוכן שלי, לקנות ביטוח חיים, לפרק הזמן הזה.
כלומר, עצמאית, להוסיף מה שנקרא אקטיבית, ולא רק דרך הפנסיה.
נכון, נכון, אין לי ברירה, אני צריך לגדר את הסיכון. עכשיו, זה עוד מצב אידיאלי. למה מצב אידיאלי? כי אני אומר, טוב, אז יש לי ביטוח, נניח, במקום על 10,000, אני מבוטח על 8,000. אבל מה קורה אם עשיתי ויתור על שערים? אמרנו בהתחלה שעל אובדן כושר עבודה אני לא יכול לוותר. אבל אם הצטרפתי בתור רווק לקרן הפנסיה, אז אני יכול לבוא ולהגיד, אני רוצה לעשות ויתור על כיסוי ביטוחי לבן הזוג. אני לא צריך סתם לשלם על הכיסוי הזה.
למשך שנתיים, אתה יכול.
עד שנתיים, נכון? נכון. עד שנתיים זה יחזור אוטומטית. נניח התחתנתי אחרי שנה ולא התקנתי את הקרן, אז למעשה אני כרגע לא מבוטח. יקרה לי חס וחלילה אירוע ביטוחי, בת הזוג שלי לא תקבל קצבת שערים מהקרן. אז גם פה, אם אני עכשיו מרים טלפון לקרן הפנסיה, עד הראשון לחודש היא לא תהיה מבוטחת. אז גם פה בצורה אקטיבית אני צריך לראות איך אני מגדר את משך הזמן הזה, עד שהביטוח הזה ייכנס לתוקף. גם פה האפשרות שלי זה לבוא ולקנות את אותו סכום ביטוח חיים.
אוקיי, טיפים חשובים באמת בנושא הביטוח הפנסיוני והרגיל. תגיד, אמרת שביטוח חיים לא מתייקר עכשיו בגלל המלחמה, בגלל באמת הסיטואציה, השבת השחורה שהייתה. מה קורה בתוך הביטוח, הכיסויים הביטוחיים בתוך הפנסיה? כלומר, דיברנו על זה גם בפרק 11 וגם הזכרת את זה עכשיו, שזה בעצם באיזשהו מנגנון שחייב להיות מאוזן, מה שנקרא איזון אקטוארי, והמבוטחים הם גם המבטחים, והנה חלילה אנחנו בחודש וחצי, שיש בו לא מעט נפגעים, ולא מעט פצועים, ולצערנו, לצערנו, לצערנו, לא מעט הרוגים. מה קורה, האם קרן הפנסיה, א', היא יכולה לשלם את זה, בית, האם עכשיו אנחנו צפויים לראות אולי להתייקרות בתוך הדבר הזה?
תראה, קודם כל עדיין מוקדם להגיד. אני מניח שבימים הקרובים אנחנו נראה עדכונים במסגרת הדוחות הכספיים של קרנות הפנסיה, שהם כבר מעריכים מה הצפי לתביעות. עכשיו, זה אירועים מאוד מאוד נקודתיים, למה? כי ברגע שקרן הפנסיה צריכה עכשיו לשלם אובדן כושר עבודה, אז היא לא בונה איזה מנגנון שעכשיו יוצר לה גירעון ב-20 שנים הבאות. לא, היא אומרת, אני צריכה להפריש עבור הבן אדם הזה 500,000 שקלים, אני מפרישה את הכסף הזה היום. כלומר, יכול להיות שברמה מסוימת יהיה איזה פגיעה נקודתית אקטוארית בקרנות הפנסיה. עכשיו בוא ננסה להבין מה ההיקף, ושוב פעם אנחנו לא רוצים להיכנס פה אותם לציניות עם כל הסיטואציה הנוכחית.
כן.
הקרנות הפנסיה בישראל הן קרנות פנסיה מאוד מאוד גדולות, אנחנו מדברים פה על היקפים של מיליארדי שקלים. בסדר? מיליארדי שקלים ועשרות מיליארדי שקלים. כלומר, גם תשלום תביעות שערים, ולא כל האנשים שנפגעו, הם מבוטחים בקרנות פנסיה חדשות, לא כל האנשים שנפגעו, היו להם שערים. הפגיעה הזאת בקרנות הפנסיה היא יחסית שולית.
אוקיי.
בסדר? אז כל האירוע הזה, הוא ישפיע בשוליים על קרנות הפנסיה, וזה לא חלק מהשיקול של החוסכים, האם בעתיד להצטרף לקרן פנסיה כזאת או אחרת. כמובן צריך להסביר שככל שיהיה עכשיו גירעון או עודף אקטוארי בקרן פנסיה, הוא משפיע על מי שנמצא באותה סיטואציה בקרן הפנסיה. הוא לא משפיע על מי שיצטרף עוד חודש, אלא על מי שכרגע במועד הסקיפה יהיה באותה הקרן.
ודיברנו על זה שיש מסלולים בביטוח, אני מדבר עכשיו על מסלולי ביטוח ולא מסלולי השקעה, איך אני בעצם יודע איזה מסלול לבחור? אני צריך להיות במסלול המרבי, במסלול אולי המינימלי, יש איזשהו טיפים כלליים כאלה שאפשר לתת? כמובן, לא ייעוץ, וכל אחד צריך באמת לפי מצבו.
אני לא רוצה להיכנס לשמות של המסלולים, כי בסופו של דבר, לחוסך, זה לא צריך להטריד אותו איך קוראים למסלול. החוסך צריך להגיד מה הוא ירצה לקבל, או מה הוא ירצה להבטיח למשפחה, במקרה של אירוע ביטוחי. והמטרה פה באמת זה לשמר את ההכנסה של משק הבית, חס וחלילה מחר במקרה של מוות. וההסתכלות צריכה להיות קודם כל ההסתכלות היומיומית, וגם ההסתכלות צריכה להיות לעתיד. כי אמרנו, קצבת השארים תשולם לבת הזוג לכל החיים, ולילדים עד גיל 21. עכשיו, אני אמנם הילדים שלי צעירים, אבל אני רואה ממה שסביבי שילדים לא עוזבים את הבית בגיל 21. כלומר, צריך לתמוך בילדים גם אחרי גיל 21, אם זה לימודים באוניברסיטה, חתונה וכדומה. וגם פה צריך לראות איך אנחנו מייצרים בסיס לתמיכה עבור הילדים, גם אחרי גיל 21, וזה לצערי לא קיים המנגנון של קרן הפנסיה, כלומר גם מי שמבוטח בקרן הפנסיה על כל השכר, צריך לבוא ולהגיד, אני קונה סכום ביטוח חיים, שוב פעם כל אחד בהתאם ליכולות שלו, בהתאם לצרכים שלו, שהוא מיועד עבור אותה עזרה לילדים. זה okay. לעניין הביטוח למקרה של מוות. הסיטואציה השנייה זה לעניין אובדן כושר עבודה. ניקח לדוגמה עובד שמרוויח שכר של 40,000 שקלים, או 60,000 שקלים. האם הוא צריך להיות מבוטח על אובדן כושר עבודה על כל השכר? האם הוא צריך להיות מבוטח על מקרה של מוות על כל השכר? צריך לזכור שאומנם הוא מרוויח 60,000 שקלים בברוטו, אבל בנטו הוא פוגש סכום הרבה יותר קטן. ולכן גם פה הוא צריך לשאול את עצמו איזה סכום הוא מבטח. גם אם אני מבטח את עצמי מסגרת קרן הפנסיה, עדיין יש לזה עלויות. אמנם אני לא מרגיש אותם כי הם לא יורדות לי מכרטיס האשראי, אבל הם בעצם נוגסות לי בחיסכון. אז אם אני מרוויח 10,000 שקלים, אני כנראה יבטח את כל השכר, 100% אובדן, מקרה מוות, 75% אובדן כושר עבודה. אבל ככל שרמות השכר שלי עולות, כדאי שאני אתחיל לבוא ולבדוק באמת מה הצורך האמיתי שלי, או מה הצורך הכלכלי של המשפחה. דיברנו פה, דיברת הזכרת את זה גם כן בהתחלה, מה בעצם השכר שממנו אני מקבל את הכספים?
זה השאלה הבאה.
כן.
יפה.
אז צריך להבחין בין השכר שאני מרוויח, לבין השכר המבוטח. כי קרן הפנסיה משלמת לי בהתאם לשכר שממנו אני מפקיד לפנסיה. אבל אנחנו יודעים שחלק גדול מהעובדים, יש להם רכיבים כמו עמלות, או שעות נוספות, או בכלל שכר לא פנסיוני, שעבורו לא מפקידים להם לפנסיה. כלומר, עובד יכול להרוויח ברוטו 20,000 שקלים, והמעסיק יפקידו לפנסיה רק על 12,000 שקלים.
ואז צריך להגיד, הוא יהיה, נכון, כל ה-75% שדיברת, 100% לשארים, זה נובע מה-12,000 שקלים.
נכון, נכון. כלומר, חס וחלילה מחר באובדן כושר עבודה, הוא יקבל 75% מ-12,000. כלומר, יש לו פער בין מה שהוא יתרגל להכניס הביתה, לבין מה שהוא יקבל מקרן הפנסיה. או חס וחלילה מקרה של מוות, משפחה תקבל סכום יותר קטן, ממה שיריחה שהיא תקבל. עכשיו, גם פה יש לאותו עובד אפשרויות לבוא ולגשר על הפער הזה. אפשרות אחת, זה לבוא ולהפקיד באופן עצמאי לקרן הפנסיה. אתה יכול לקבל על ההפקדה הזאת הטבות מס, אתה יכול לקבל גם כן כיסויים ביטוחיים. אבל גם פה זה דורש ממך להיפרד מסכום כספי. לא הרבה עובדים מוכנים עכשיו להיפרד מעוד 1,000 שקלים מהנטו, רק כדי להבין שמבוטחים על, על הפער הזה.
נכון. ונראה לי שזה אפילו מתחדד עוד יותר בעצמאים, נכון? כי עצמאי בעצם סוג של מנהל את זה בעצמו, עם הסוכן, עם הרואה חשבון, אבל הוא, אין לו את המנגנון האוטומטי הזה שהוא והמעסיק מפקידים מאיזשהו שכר, והוא בעצם מפקיד, נכון, יש חוק חובה לעצמאים, פנסיה חובה, אבל זה ממש, המנגנון של זה ממש עושה את זה לפירורים, כמה מאות שקלים שחייבים להפקיד, ויכול להיות שזה לא מכסה את כל השכר האמיתי של העצמאי. שוב, ביום יום אפשר להגיד, טוב, זה פשוט יפגע בפנסיה העתידית, אבל אם אנחנו מסתכלים גם על, על פריזמה ביטוחית, אז בעצם הוא גם מכוסה הרבה פחות.
נכון, אצל עצמאים זה הרבה הרבה יותר חמור, כי אם אני שכיר, אז גם ככה אני מפקיד על 10,000 שקלים שאני מרוויח, אני לא יכול לבוא למעסיק, להגיד לו, תפקיד לי פחות, אבל שאני עצמאי, ואני מרוויח 200,000 שקלים, והמדינה אומרת לי, פנסיית חובה מחייבת לך להפקיד 1,000 שקלים בחודש. אז נוצר מצב שאני מבוטח בערך על 6,000 שקלים בחודש, ויש לי הכנסה בפועל של 20,000. ובאובדן כושר עבודה אני אקבל את 4,000 שקלים מקרן הפנסיה. עכשיו, גם אותו עצמאי צריך להבין שמה שצריך להניע אותו להפקדות, זה לא פנסיית החובה. זה יכול להיות עטבות המס. זה יכול להיות הצורך שלו בפרישה, או הצורך שלו באובדן כושר עבודה. הגישה שלי לגמרי לגבי עצמאים, שהם צריכים להסתכל על החיסכון הפנסיוני הזה כתוכנית, כמכלול. ויכול להיות שמפקידו לקרן הפנסיה סכום יותר קטן, כי הם לא רוצים לנעול כסף לפנסיה. אז תבוא תקנה אובדן כושר עבודה באופן עצמאי.
כן.
זה יהיה עבורך הוצאה מוכרת. ואנחנו יודעים שעצמאים הרבה פעמים מחפשים את ההוצאה המוכרת הזאת.
כן.
תקנה ביטוח חיים, גם על זה תקבל החזר מס. אבל לפחות תדע שאם חס וחלילה קורה לך מחר אירוע בעסק, אתה תקבל קצבאות, תקבל סכום חד פעמי. דיברנו על זה מקודם בהקשר של הקורונה ובהקשר של המלחמה. ואצל עצמאים הנושא של כרית ביטחון היא הרבה הרבה יותר חזקה. כן. אם שכיר עכשיו נקלע לאובדן כושר עבודה, אז יש לו ימי מחלה שהוא צבר. אנחנו יודעים, עצמאים יכולים לצבור גם נגיד 90, ואפילו 300 ימי מחלה אם הם במגזר הציבורי. אבל אצל עצמאי אין כזה דבר ימי מחלה. מה הוא יעשה ב-90 ימים האלה, בלי מקור הכנסה, עד שקרן הפנסיה תשלם לו את הכסף. ולכן הנושא של הכרית ביטחון מתחדד.
קריטי.
אני רוצה להזכיר בהקשר של העצמאים עוד איזה שני פתרונות.
כן.
שיכולים להגן על עצמם. אנחנו רואים אותו עצמאי עכשיו יכול להיקלע לאובדן כושר עבודה, אם זה ממחלה ואם זה מתאונה. אז מחלה, יש לנו עוד פתרון ביטוחי, וזה ביטוח מחלות קשות. אם עצמאי יודע שההכנסה החודשית שלו היא 50,000, אז שיקנה ביטוח מחלות קשות על 150,000 שקלים. וזה ביטוח שאומר חס וחלילה בגילוי של מחלה קשה, נניח סרטן, הוא מקבל 150,000 שקלים פטורים ממס מחברת הביטוח. אין פה תקופת המתנה וכדומה. אז זה גם כן פתרון שיכול להגיד לאותו עצמאי, במקום שתרתק 150,000 שקלים ככרית ביטחון, אז תקנה פוליסה.
כן. אוקיי, אוקיי, וואו, נושאים חשובים. תגיד, עוד שאלה באמת, נקרא לזה בהקשר הביטוחי, ובטח בהקשר של היום, דיברנו על זה, אמרת, מעסיקים מהרו להוציא עובדים לחלט, בעצם חלט אומר, בעצם חופשה ללא תשלום, אז אין הפקדות פנסיוניות. ואולי נקודה שחשוב להגיד, שהביטוחים בפנסיה זה כל עוד יש הפקדות פנסיוניות, כל עוד הקרן פעילה. מה בעצם קורה בחלט מבחינת הביטוחים? לכמה זמן הם נשמרים? מה אנחנו צריכים לעשות אחרי זה?
אז דיברת על אנשים בחלט, בוא נדבר גם כן על אלה שבמילואים. אם בחלט אני לא מקבל עכשיו הפקדות לחיסכון הפנסיוני, אז במילואים המעסיק ממשיך להפקיד עבור לפנסיה, כמו שהוא הפקיד לפני המילואים. כלומר, כל הזכויות שלי בחיסכון הפנסיוני יישמרו.
אז שם אין פגיעה ולא צריך לעשות כלום.
נכון, מי שבחלט נפסקו עבורו ההפקדות, אם המבוטח בקרן פנסיה חדשה, אז הכל בסדר. במשך 5 חודשים, כל הכיסויים הביטוחיים שלו נשמרים, לדבר הזה קוראים אורכת ביטוח. אני מקווה באמת שהמשק ייכנס ויחזור לפעילות בזמן הקרוב, הקצר ביותר, ואף אחד מאותם אנשים לא יצטרך לבוא ולפנות לקרן הפנסיה ולדאוג לעצמו. אבל במידה והתקופה של החלט מתארכת מעבר לחמישה חודשים, אני צריך לבוא לקרן הפנסיה ולראות איך אני שומר על הכיסים הביטוחיים באופן עצמאי.
צריך לבוא עצמאית, אקטיבית, לפנות לקרן הפנסיה.
נכון, נכון. תשימו לב, גם קרן הפנסיה תפנה לכם ותשלח לכם מכתבים, אבל לאנשים בדרך כלל יש נטייה להתעלם מהמכתבים האלה. אז יש לנו שתי דרכים לשמור על הכיסים הביטוחיים. הדרך הראשונה והפשוטה ביותר זה הסדר ריסק, הסדר ביטוח. אני משלם רק עבור עלות הכיסוי הביטוחי, כמו בתקופה שהייתי מבוטח. אני יכול לעשות את הסדר הריסק הזה עד 24 חודשים, וזה בתתם לכמות ההפקדות שהייתה לי בקרן.
עכשיו כשאתה אומר, כן סליחה.
אם הפקדתי שנה לקרן, אז אני יכול לעשות הסדר ריסק עד שנה. וזה בניקוי כמובן אותם חמישה חודשים ראשונים.
כלומר חמישה חודשים אוטומטי, אחרי זה אפשר עוד שבעה חודשים. אתה אומר שאחרי החמישה חודשים אנחנו יכולים לשלם את הרכיב הביטוחי, א', כמה זה פחות או יותר עולה, בוא נגיד אם אנחנו כל הזמן נתנו פה דוגמה של 10,000 שקל, וב', אם אני מדייק, הכסף לא ממש עכשיו יוצא לי מהכיס, אלא הוא יורד מהצבירה בקרן הפנסיה ככל שקיימת, נכון?
נכון, נכון. למעשה אני בעצם לא צריך לשלם את הכסף בעצמי, לא צריך לשלם אותו בהוראת קבע, אני יכול לשלם אותו מהחיסכון הצבור בקרן, ובאמת זה גם כן סוג של יתרון. אם אני בחל"ת, אין לי כרגע הכנסה, אני לא רוצה להיכנס לתשלומים נוספים. לעניין העלות, אז באמת העלות נקבעת בהתאם לשכר שביטחתי, בהתאם לגיל שלי, בהתאם לצבירה שיש לי בקרן, כלומר יש פה כל מיני שיקולים שמשפיעים על גובה העלות, אבל כאמור זה יוצא מהחיסכון הקיים. אם אני נמצא בביטוח מנהלים, אז זה כבר יותר מורכב. כלומר אני צריך לבוא ולפנות לחברת הביטוח, ולהבין האם אני יכול לשלם את הכיסוי מהחיסכון, או שאני חייב לשלם אותו באמצעות הוראת קבע. לדוגמה, הסיטואציה שהביטוח מנהלים שלי במגדל, אבל הכיסוי לאובדן כושר עבודה הוא בכלל בחברת כלל. אז במצב כזה אני לא יכול לשלם את זה מתוך החיסכון. אני חייב לבוא ולשלם את זה בהוראת קבע. הנקודה השנייה זה גם כן המחיר. כל עוד עבדתי, יכול להיות שקיבלתי הנחה דרך מקום העבודה. כיום שאני לא עובד, המחיר עכשיו יעלה. אז זה מוסיף למורכבות של נושא האובדן כושר עבודה בביטוח המנהלים.
הבנתי, ובקרן הפנסיה אמרנו חמישה חודשים, בביטוחי מנהלים זה שלושה חודשים?
זה מאוד מאוד תלוי בתנאי הפוליסה, בסוג המוצר.
הבנתי, אוקיי. אז לסכם את זה, אמרנו עובד שכיר שבחלט, חמישה חודשים, אם הוא בקרן פנסיה, הכל בסדר, הקרן שומרת על הכיסויים הביטוחיים, אחרי חמישה חודשים, מקווים מאוד שלא נגיע לזה, אבל אחרי חמישה חודשים, חייב להיות פה איזושהי פעולה אקטיבית, לשמור על הכיסוי הזה, לשמור על הביטוח הזה, זה סופר חשוב. עוד משהו, טסלר, שאתה יודע, בתקופה כזאת, ככה על פנסיה, צללתי איתך, ובכוונה בעצם רק לביטוחים, כי קיבלתי הרבה מאוד שאלות כאלה, אבל אתה יודע, אנשים גם אומרים, רגע, אולי זה זמן לא טוב עכשיו להיות מנייתי, לא מנייתי, איזושהי המלצה כללית?
כן, אז אני רוצה באמת לגעת קצת בפיננסים, וקצת בנושא של שיקולי השקעה. אז קודם כל, אם אנחנו מדברים על פיננסים במקרה של מוות, אז פה צריך להבין שהכסף הזה הולך למוטבים, או קופת הגמל, קרן ההשתלמות, אפילו החיסכון בביטוח המנהלים, זה הולך למוטבים.
רגע, כשאתה אומר עכשיו פיננסים, אתה אומר בוא נצא רגע מהפנסיה, בוא נדבר על קופות גמל, על קרנות השתלמות, גמל להשקעה אולי, אוקיי.
קודם כל, במקרה של מוות זה הולך למוטבים, וגם פה צריך לראות באמת שהגדרנו את המוטבים הנכונים בקופה. רלוונטי למי שהתגרש, רלוונטי למי שהתחתן. חשוב מאוד גם כן להקפיד, שאם יש לי אישה וילדים, שאני עכשיו לא אתחיל לבוא ולהגיד 50% לאישה ו-25% לילדים. אני צריך להבין למה הכסף הזה הולך לשמש. ואם הכסף הזה הולך לשמש את בן הזוג שלי, את בת הזוג שלי, לצורך טיפול בילדים, אני ארשום את בן הזוג המוטב, כדי שהכסף יעבור אליו. אז זה לעניין המקרה מוות. בואו נדבר קצת לנושא של השקעות. קודם כל, לא לפדות, לא לפדות ולא לפדות. אני רואה את זה בעיקר אצל הלקוחות המבוגרים, שעכשיו אומרים, לא, זה לא זמן טוב להיות בבורסה, זה לא זמן טוב להיות בשוק ההון, אני אקח את הכסף, אני אשים אותו בבנק. אז קודם כל צריך להבין שאנחנו אחרי הירידות, או אנחנו אחרי ההתחזקות של הדולר. כלומר, ככל שאני עושה עכשיו שינויים במוצר הקיים, אני מקבע את ההפסד. ולכן, שוב פעם, המטרה שמראש הייתי נכנס לחיסכון הפנסיוני הזה, עם איזה תוכנית השקעה, עם איזה טווח השקעה, בוא נדבוק בזה.
זה נקודה גם חשובה, סליחה שאני קוטע, זה גם נקודה חשובה, כי הרבה חושבים שאולי, אוקיי, אני אעשה שינוי מסלול, אני לא מושך את הכסף, אני מבין שזה אולי פחות טוב, אבל רק שינוי מסלול, אז עד שיעבור זעם, או עד שיתבררו פה דברים, אז גם אולי כאן צריך להגיד, שינוי מסלול, הרי מה זה בעצם? זה סוג של לפדות את זה ממסלול אחד, ולקנות במסלול השני, עדיין יש פה כמובן את הפעולה הזאת של אולי לקבע הפסד.
אני צריך לזכור, אף אחד לא ירים לנו טלפון מחר, ויגיד לנו, חבר'ה, שלום עם ערב הסעודית, ומדינה פלסטינית, לא יודע מה, ושוויצריה קטנה קמה לידינו, לא. השוק ההון לא מתנהג בצורה כזאת, שוק ההון בנוי על ציפיות, שוק ההון יכול להיות גם כן משעמם, ולעלות בצורה הדרגתית, ולכן שוב פעם צריך לדבוק באסטרטגיית ההשקעה. כמו שאני לא אפדה את הכספים, ככה גם אני לא אבוא ומראש יקטין סיכון. מה שכן, ודיברת על זה גם כן בפרקים אחרים שלך, צריך להבין גם כן שהסיטואציה קצת השתנתה בארץ. אם בתחילת השנה, בגלל הרפורמה או מהפכה שיפוטית, משפטית, הרבה מאוד חוסכים העבירו את הכסף לחול, יכול להיות שעכשיו צריך קצת לשנות את המומנטום, ולהגדיל חשיפה לשקל. למה? כי גם אם השווקים בחול לא ירדו, או ימשיכו לעלות, עצם זה, שהשקל יתחזק מול הדולר, יהיו לי הפסדים. אז יכול להיות שכן פה, כן אני אעשה שינויים, אני לא ברמת הסיכון, אני לא אקטין את רמת החשיפה שלי למניות, אבל במקום רק מניות חול, יכול להיות שאני אשלב את זה גם כן עם מניות בארץ. אז זה כן יכול להיות תיקונים שכן הייתי עושה בחשבון, שוב פעם, לא משנה רמת סיכון, אלא משנה תמיד לדוגמה לחשיפה למטבע.
כן.
או חשיפה לאזורי
השקעה. אני חושב גם, אתה יודע, אם אנחנו מדברים על חוסכת, שיש לה עוד, לא יודע מה, 30 שנה, 25 שנה עד הפרישה, אז נכון, אולי עכשיו יש שינויים, ודולר ושקל וירידות, אבל את פה לטווח הארוך, יש עוד זמן, ההיסטוריה לפחות מראה שהטווח הארוך, הכלכלה מנצחת, השווקים עולים, מקווה מאוד שגם הפעם זה יקרה, ואין צורך עכשיו לעשות החלטות מאוד קריטיות, רק בגלל שיקולים של טווח קצר. אחלה, עוד משהו חשוב שצריך לדעת לסיום?
מחל בריאות למאזינים, באמת תשמרו על עצמכם, וחשוב מאוד, אני מצפה שכל אחד אחרי שהוא שומע את הפודקאסט, יסתכל שנייה בדוח השנתי שלו, יראה שהסכומים שהוא מקבל, חס וחלילה באובדן כושר עבודה, חס וחלילה במקרה של מוות, תואמים את הצורך הכלכלי של המשפחה. משהו לא ברור, משהו לא מסתדר לכם, חשבתם שיש סכומים יותר גבוהים, תרימו טלפון לסוכן שלכם, ותראו איך אתם מפצים על הפערים האלה. הדברים הכי קשים, ושוב פעם, אנחנו הזכרת את זה מקודם, כל המקרים הסטטיסטיים קרו עכשיו. אנחנו במקרים שראינו אנשים שלא לא מבוטחים, אנשים שבתת ביטוח, וקשה עכשיו לתת את המענה למשפחות.
אז זהו, אז אני אתחבר באמת לסיום החשוב שלך, ואני אגיד, אפילו תאזינו עוד פעם לפרק הזה, וטסלר נתן פה כמה דברים מאוד מאוד חשובים, ובסוף לא צריך להיות מומחים, ולא צריך להיות עכשיו דוקטור לפנסיה, אפשר רגע להבין, להסתכל בתוך הדוח השנתי, הרבעוני, לראות ממש כתוב שם, חלילה כמה נקבל במקרה נכות, כמה נקבל במקרה, כמה השארים יקבלו במקרה מוות, אם משהו שם לא מסתדר, כמו שטסלר אומר, באמת דברו עם הסוכן, אל תדחו את זה לזמן אחר, הזמנו עכשיו כמה דקות לבדוק את זה, לדבר עם האיש מקצוע שמלווה אתכם, סופר קריטי. נדב, וואו, פרק, אתה יודע, מאוד כבד הייתי אומר, אבל סופר חשוב. תודה רבה.
תודה רבה לך.
יאללה, שנדע רק טוב, תודה. איך היה לכם הפרק הזה? קודם כל, תודה רבה שהזנתם והקדשתם את הזמן. אם אהבתם את הפרק, אתם יכולים לשתף עם חבר, עם חברה, ואולי גם הם ייהנו, יאהבו ויצמחו. ואם אתם ממש אוהבים את הפודקאסט ואת התוכן שאנחנו מביאים כאן, אתם יכולים להיכנס לספוטיפיי, לאפל פודקאסט, לכל אפליקציה שאתם שומעים בה את הפודקאסט, ולתת 5 כוכבים. זה עוזר לנו ויעזור בעצם לעוד קהלים להיחשף לתוכן ולמידע שאנחנו מנסים להנגיש פה. אז שוב, תודה רבה, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.